קודם כל, ערב טוב, בשבוע טוב, בחודש טוב, היום אנחנו באור לג' כסלו, ואני, מקובל אני מהרבה, מקומרנה, שכל יום בכסלו אפשר לדרוש חידוש. חידוש מיוחד. ולמה? כי כל יום ויום יש יותר ויותר הערה לקראת קבלת אור חנוכה. כלומר, הכלים של חודש כסלו מתחילים להיבנות מראש חודש. א' כסלו, א' זה אלפי ניבינה, אלפי ניחוכמה. לאלף את האדם להיות כלי לחוכמה וכלי לבינה. ומה זה ב'? ב' היה כל היום. ב' שהאדם צריך להכין את עצמו מבחינת בית. בית זה המקום שבו האדם מרגיש בטוח. המקום של האדם, אומרים, שביתו של האדם מבצרו, יש כזו אמירה כזו. זה המקום שבו הוא מרגיש הכי בטוח, זה ביתו. אבל כשאנחנו מגיעים לבית, בכסלו, אנחנו צריכים להגיד שהבית שלנו עומד על תילו, והבית של הקדוש ברוך הוא חרב. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כי אם יבנה איש בית, והקדוש ברוך הוא לא מברך אותו, שב עמלו בניו בו, אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיחזק את ביתנו, שתשרה בו קדושה, כדי שנוכל באמת להיות ראויים, להגיע לבית הגדול והקדוש, שנקרא שמרה עליו. אנחנו היום בג' ג' אנחנו יודעים, במדרש האותיות נאמר, שהג' היא פניה מה? כלפי ד' הפנים של הג' שכותבים, יש לה י' כזה שפונה לכיוון ד' הד' היא הפוכה, היא מתביישת, כי זה גומל דלים. גומל דלים או שיענה. כלומר, אנחנו ביום ג' של כסלו צריכים להרבות חסד. להרבות חסד עם הבריות. כי ביום הזה יש כוח לגומל חסדים טובים. מי שגומל חסדים טובים, יש לו בחינה שבו הוא מתחבר לקודש ברוך. כי כל התורה כולה צדקה. הקודש ברוך הוא עושה צדקה ראשון עם אדם הראשון וחווה, שעושה להם כותנות אור, מלביש אותם. ומסיים את התורה, ויגבור אותו בגי. הקודש ברוך הוא מתעסק בגמילות חסדים, קובר את משה רבינו בגי. זאת אומרת, תחילתה חסד, וסופה חסד, גומל חסדים טובים. אז בג' כסלו יש כוח ופוטנציאל לכל יהודי להיות יותר גומל חסדים. ופה צריך לזכור שאנחנו תמיד אומרים שהמקום הראשון שאדם צריך לעשות חסדים זה בבית שלו. אני אהיה עירך קודמים, כל שכן אני אהיה ביתך. אם יש בבית פחות חסד, אז קודם כל שעשה את החסד בבית, אחר כך זה ברחוב, אחר כך יצא החוצה. כי הכלל הוא קודם כל בני ביתך כבתחילה. האדם צריך לבנות אל ביתו, ואז הוא יכול לבנות בחוץ. כי אם אדם בונה בית בחוץ, הבית שלו לא בדיוק בנוי, אז אחר כך מה קורה? הוא חוזר, לאן הוא חוזר? חוזר לבית שלא בדיוק גמור. ואז הוא מרגיש שמה? מרגיש חוסר, מרגיש חולשה, ואז ממילא אין לו כוח להמשיך. אנחנו היום, בגלל העניין של התינוק, יאיר ניסי, כך שמו בישראל, בן רוני בת ציון, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. כי כשאמרו לי, שלחו לי הודעה על השם, מיד ככה הרהרתי, הייתי באוטובוס. אז עלה בדעתי דבר. הסבא הקדוש הסתלק מהעולם הזה ביוד אייר. זה אותיות יאיר. יוד אייר. ניסי, אנחנו יודעים שהשם ניסי הוא מעוזי. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כאשר אנחנו בוטחים בו. אז בעזרת השם, בזכות הסבא הקדישה, שעמוד למעלה לפני ריבונו של עולם, להתפלל על יאיר ניסי, בן רוני, בת ציון, שמהרה יעבור מהמצב הקשה שהוא נמצא בו, במצב שמתרפא, וכל המשפחה שנפגעה בתאונה שם, שיצאו מאפלה לאורה, ממחלה לרפואה, ויגיעו הביתה עוד הרבה 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 לפני חנוכה, שלמים ובריאים, יכלו להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול שעשה עמהם. אני פשוט היום הייתי בישיבה וכתבתי מאמר על מזמור י"ג בתהילים. אז אנחנו, כששמעתי את השם הזה, אמרתי שאני נותן לו במתנה את הביאור הזה לפרק, שיעמוד לזכותו ויהיה שלו. אז אנחנו עכשיו נלמד את הפרק הזה בתהילים, המאמר שכתבתי היום, לזכותו של יאיר ניסי בן רוני בת ציון. זה שלו, אנחנו לומדים בשבילו. לזכותו, הוא תינוק, לא יודע ללמוד, אנחנו נלמד בשבילו. דוד המלך אומר, פרק י' ג' למנצח מזמור לדוד. כאשר בא אדם לחרדה. שימו לב, למנצח מזמור לדוד, סוף תיבות, חרד. חרדה. אדם יש לו חרדות בעולם. בשל צרות שתחפו עליו, הרי עליו להתגבר בכוח למנצח. כי למנצח מזמור לדוד, סוף תיבות, חרד. אבל הוא, למה אדם חרד? הגמרא מספרת שאמר הרב לתלמידו, שאמר לו אני פוחד, אמר לו כן, מפני העבירות שבידיך. אז לכן אתה פוחד. כי זה בשל ריחוק מהשם יתברך. אדם מפחד כי הוא מתרחק מהשם יתברך. על כן ירבה בבכיות ובתחנונים להשם יתברך שיחוס עליו, ולא יהיה בבחינה של עד אנה השם תשכחני. כי זה בא בשל רפיון האדם במעשים טובים ובקיום המצוות. לא שהוא לא עושה, הוא עושה, אבל זה חלש. זה לא בהתלהבות כל הזמן אותו דבר, זה עולה ויורד, עולה ויורד. אז אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא כאילו מתרחק ממנו. אבל רבותיי, שימו לב היטב, במזמור הזה של תהילים יש 4 פעמים את המילה אנה. בואו נראה בפנים. בהיות כל תיבת אנה שבמזמור, הנון, אנחנו קוראים אותה רפויה. אומרים לא אנה, אלא אנה. זה רפוי, כן. וזה רומז לנו לרפיון. עד אנה, אנחנו, יש לנו רפיון, התרפות בעבודת השם. אך התחזק בתשובתו כנרמז בקריאת תיבה, אנחנו אומרים אנה במלעיל, כלפי מעלה. ולכן, עלייה אחר עלייה. ואז יהיה בו תכונה תקומה והעלייה לקשר עצמו עם נצח. נצוח עם השם יתבורך מלא כל הארץ כבודו. כי מי שמתרחק מהקדוש ברוך הוא עלינו, בהיותו עסוק בחיי שעה, הוא מנצח על מלאכתו הגשמית בחינת קמח. אדם עובד, עסוק, אין לו זמן, הוא עוסק בקמח. הוא בא לידו רפיון בעבודת השם שלו. הרי מטבעת נצח, מקושר אל הקמח, תסתכלו, שגימטריה של נצח, בדיוק כמו המילה קמח. שווה. ואותיות נצח במכוון, מקח וממקח. לא ייפלא איפה, שהוא חש בריחוק, הוא בא ואומר כלפי שמיה, עד אנה תסתיר את פניך. יש לו טענות, והמטלעות כלפי קודש ברוך הוא. לגבי ההנהגות של השם יתבורך, הוא מחפש, הוא מוצא בחורים ובסדקים, חמץ כביכול, והשגחתו יתברך. עליו, הוא בא לידי עצבות וכעס וחולי נפש ממש. וכל זה יהיה אצלו עד שיבין וידע בתוככי ליבו כי כל זה בא ממני. האותיות הגדולות בדף זה דוד המלך כתב. כי בשלו ובשל מעשיו והתנהגותיו הסער הגדול הזה. על כן יעשה ויתאמץ במאמץ גדול ויתבודד עם השם יתברך. יפרוס לפניו כאבו ושמחתו וצערו עד שפגם בשמותיו יתברך במעשה הבל וריק. יבקש מיתו יתברך עצה ותושייה, וישאל על איזה צדיק עליו ללכת שיורנו מדרכיו ומאורחותיו. כי כל זמן שאדם חש כי הוא המושל בכל אשר לו, מוצאו בעורבו של יום בערב, עד אנה אשית עצות בנפשי. והולך וסובב במחשבתו, אמרנו יש 4 פעמים, אנה במזמור, אנה ואנה, אנה ואנה, ימה וקדמה, צפונה ונגמה. 4 פינות העולם. מחפש עצות, איך לצאת, ואינו מוצא דבר וחצי דבר. הוא בא לידי יגון בלבבי, יומה. עד שגם מי, או מה שראוי כבר, ונכון, הוא ברור כשמש, כיום, נראה בעיניו כיגון וצער. כי כל זה בשל הרצת הסמך א', שימו לב למילים, סוף האותיות יגון בלבבי יומם, גימטריה סמך א'. להיות שורש לדבר בגאווה ותחושת עצמותו. בבחינה של אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אלא שיפסיק ממחשבתו הנלוזה הזו, וירים עיניו אל שמיים שירחמהו השם משם. ויצעק להשם יתברך, עד אנה ירום אויבי עליי, הוא היצר הרע, הוא הסמך מם, שמגביר אף וחרון. שימו לב, ראשי תיבות, ירום אויבי עליי, זה בדיוק סמך מם. ויתחנן לו, וירבה בצדקה, שיהיה לו בחינת סמך, ועזר וסיוע, כי ירום אויבי עליי, סוף תיבות, וסמך. ויהיה מבקש מהבורא יתברך, הבית הענייני השם אלוקיי, אף על פי שמידת הדין מתוחה עליי, שישתף השם ברחמיו מידת הוויה, ושיהיה לו היכולת לראות במה נכשל, כדי שיתקן את אשר עיוות, ויפרוס כפיו לשמיים בתחינה שהאיר העיניי פנישן המוות, ביות המוות הרוחני, והריחו מהשם יתברך וחילול השם, בכך הוא הקשה מכולם, פן יאמר אויבי יכולתיו, המתאבות והיצרים והקליפות, שלקחו עליהם את ניצוצות הקודש שהתפזרו בשלו. צערי יגילו כי ימות, והתגבר היצר הרע ויהיה בבחינה של ציר ותהיה הדלת, נפתחה ונסגרת מאליה לכל דבר שאינו הגון. ואדם חס ושלום יבוא לריחוק גדול. על כן יעשה תשובה במחשבה, דיבור ומעשה, ויגביר אמונתו בבורא יתברך, וישים על ליבו בחוזקה, ואני בחסדך, בחסד חף דווקא. וחזד חף, כתר עליון, כתר כל הכתרים, רחמים גמורים ופשוטים, בוטחתי. בשמחה והלל והודיה, על כל הטוב והנס הגדול שעשית עימדי ושמרתני, אף על פי שהייתי בשערי מוות, השיבות אותי לחיי העולם הזה, ולכן יגן לי בי וישועתך. ישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם לישועתך, ישועתך, השם ישועתך קיוויתי, אשיר על השם. בכל זמן ועת, תחת השמיים. ועל חסדיו הרבים שהשפעת עליי. שימו לב, ראשי תיבות יוצא לנו א' למד שזה שם החסד. זה על מנת שאוכל לתקן את אשר פשעתי, חטאתי ואהביתי מיום היותי אל האדמה ועד היום הזה. ולהוציא את ניצוצות הקדושות שנפלו לקליפות בעבורי, ושמריחו קודשא בריחו, שמביה וקדושת ישראל, בהודעה גדולה כי גמל עליי. סוף תיבות י' למד י' שם קדוש שבכוחו להעלות את הניצוצות שנפלו לקליפות ומחזיר אותם אל הקדושה עלינו ועל כל ישראל אמן כן יהי רצון שיהיה לזכות יאיר ניסי בן רוני בציון לרפואה שלמה. אנחנו בפרשת השבוע שלנו אנחנו נקדיש לרפואת ידידיה שריה ומרים ציפורה ולאהרון צבי בן שושנה, וללאה בת אסתר, ואהרון בן רבקה.
חיה בת
שרה ציפורה.
אביטל
ליאורה
בת שירלי שרה.
זינובי בן בלומה. בכללות כל עם ישראל. כל הזקוקים לרפואות שיבשו מהרה. הרבה, רב שלום היה אומר על הפסוק שאנחנו קוראים היום בפרשה. אלו תולדות, זה כזה תענוג להוציא את הספרים על ידינו. ברוך השם, היום כבר הבאנו את הספרייה ועוד ספרים, שהקדוש ברוך הוא ירחיב בולנו. אומר הפסוק הראשון בפרשה שלנו, אומר כך, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. האדמו"ר היה אומר, מה הפלא? מה הפלא? ואלה תולדות יצחק בן אברהם? אם יש אבא כמו אברהם, מה הפלא שיהיה יצחק? זה לא בעיה בכלל. אבל אברהם הוליד את יצחק, זה פלא גדול. כלומר, כשהילדים הולכים בדרכי אבותיהם, צריך מסירות נפש והרבה תפילה. כי חז"ל אומרים לנו שיצחק היה דומה לאביו בכל דבר, במראה, בגובה, במשקל, כדי שלא יגידו לעז עליו. היה דומה לו, שתי טיפות מים, כאילו תאומים. והיו אנשים מתבלבלים, כי היו רואים שני אנשים באותו גיל, אבל זה אבא זה בן. עד כדי כך. כדי שהבן יהיה בדמיון האב ממש, צריך הרבה תפילה מסירות נפש. וזה ככה כל אחד מאיתנו יזכור, ידע שיש עבודה. כשילדים ילכו בדרכי אבותיהם צריך תפילה ומסירות נפש. לכן, ישנם אנשים שמצד מהותם הם לא יכולים שיהיו להם בנים ותלמידים כמותם. אנחנו נברך בכל זה לזכות התינוק. יאיר נשיא, בן רוני בת ציון לרפואה.
זה נמס לצאת.
שקוי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שיהיה לחיים, חיים, חיים. למשל, בואו ניקח דוגמאות מההיסטוריה של העם היהודי. שושלת המשך הדורות היא לא השושלת של בני משה. משה רבנו היו ילדים. הם לא הממשיכים שלו. מי כן ממשיך אותו? בני אהרון. בני אהרון. בני אהרון, התורה אומרת, מייחסת אותם למשה. כי הוא לימד אותם. בניו שלו, אנחנו לא יודעים מה קרה איתם. בכלל. יש, נכון?
אלונים ש...
כן, אבל אנחנו לא יודעים מה היה עד אז. והנין הזה לא היה בדיוק במקום המתאים.
הוא עשה תשובה אחר כך.
בסדר, הוא לא היה בדיוק במקום המתאים. הוא היה הלוי ששירת בספר שופטים את פסל מיכה. נו, היה הצאצא של משה. נו. אנחנו לא יודעים מה קרה לבנים. אין לנו מושג. למה? מדוע משה רבינו לא יכול שיהיה לו זרע שממשיך אותו? איך אנחנו אומרים? בנם של קדושים. למה אנחנו לא מוצאים את זה? מפני שלמעשה למשה אין בן שהוא בבחינת ממלא מקום אבותיו. מהבחינה הזו למשה לא יכול להיות בן כזה. מכיוון שלא יכול להיות משה רבינו מספר שתיים, אי אפשר. אי אפשר שיהיה. כי משה רבינו פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו מדברים עכשיו להבדיל. לא יכול להיות עוד אחד כזה. כי לא קם בישראל כמו שעוד. אז איך יכול להיות עוד משה מספר שתיים? אי אפשר.
מחויב שהבן שלו יהיה כמו?
זה המשך. לא יכול להיות שתהיה משפחת משה. אנחנו מוצאים שאחר כך שהתורה מספרת לנו על השתלשלות הדורות, כתוב על משפחת מוישה. זה נגמר. כן, אחד. באמת, כל התורה כולה, מוישה רבנו מקבל פסוק. לא יכול להיות שתהיה משפחה כזו, אבל כן יכול להיות שבני אהרון יכולים להיות. יש שושלת. כל עניינו של יצחק אבינו הוא היכולת להמשיך את העניין האלוקי הלאה. לשלב יותר מאוחר ודרך יותר ארוכה. פעם אמרתי שהקדוש ברוך הוא אומר לבן הזה יקרא יצחק. כולם חושבים מה? בגלל שלמה צחקה שרה למור? קראו לה יצחק. קראה בקשה. אמרתי פעם לא. יצחק עולה תמימה. קודש קודשים. מסתכל, רואה את כל הצרות וצוחק. כי יצחק אבינו לא רואה את העכשיו. יצחק אבינו מסתכל לסוף כל הדורות. והוא צוחק. איפה בא לו הכוח הזה? איפה בא לו הכוח של יצחק אבינו לצחוק? אנחנו זוכרים שלמדנו שיצחק אבינו חופר את הבארות שחפר אברהם אביו וסתמום פלישתים. קודם כל, הוא מתחיל לפתוח את מה שסתמו. מי חפר? אבא. כלומר, כאן הוא מגלה את השורש של ההמשך. אני ממשיך את אבא. אבל אני לא יכול להיות כמו אבא. כי אבא כמו אברהם אבינו יש אחד. אז אני צריך לעשות משהו אחר. ואז אנחנו רואים שהוא קורא להם שמות כשמות אשר קרא להם אברהם אביו. בדיוק אותו שם. לא משנה דבר וחצי דבר. כי אי אפשר לשנות באבא כלום. אי אפשר עכשיו להגיד שאברהם אבינו הוא קצת אחרת. כי אברהם אבינו, אברהם אבינו. אבל ויחפור באר אחרת. אברהם יצחק חופר באר משלו. יצחק מתחיל לחפור דרכים בעבודת השם. מי שלא. הוא נשען על הבארות של אבא, אבל הוא חופר בארות חדשות. כמובן, היה ניתן לומר בתורה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ובאותו מובן, אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף בן 17 שנה, כך כתוב. זאת אומרת, היכולת ליצור מישהו שיהיה המשך, שיהיה הסיום, והיכולת להמשיך בפועל את הדברים, הוא הכישרון של אברהם אבינו. אברהם בלי יצחק, בלי היכולת של יצחק אבינו, להמשיך את הדברים, הוא לא אברהם בכלל. אז זו תופעה חד פעמית שהייתה ונעלמה. היה לנו כאלה. ראינו בזה ובראשית. והתהלך חנוך את האלוקים ואיננו. נגמר. יום. אז אחת לאיזה כך וכך שנים, קפץ ועלה על במת ההיסטוריה, צדיק יסוד עולם, כולם ראו, כולם שמעו, ומחד הוא נעלם. וזהו. נגמר. מי זוכר? מה היה? מי ממשיך? כלום. לכן, הוא כמו כל אחד מגדולי הדורות שהיו קודם. אמרנו חנוך, חנוך היה מלאך, ממש. והבן של חנוך בכלל לא היה מלאך. היו עוד אנשים במשך ההיסטוריה, שהיו למשל מבואות סתומים, משהו שמתחיל ולא נגמר. דוגמה, ההיסטוריה של שאול ודוד. גם היא קשורה לא כל כך רק בטיב האישיות של שאול או דוד המלך. אלא גם בכך ששאול לא יכול היה לעשות שיהיה לו המשך בדיוק מהסוג שלו, מהטיב שלו. שאול היה צדיק ענק שבענקים, אבל לא יכול היה להכיל לבניו. אי אפשר להמשיך. בעיית ההמשך היא הייתה הבעיה שלו. והיא קובעת לא רק לעצמה עכשיו אצל שאול, ולא רק לעתיד. היא גם משנה את המשמעות של מה שהיה בעבר. כי אנחנו יודעים שאם אין המשך, אין עתיד. גם העובד לא כל כך בטוח והעבר נשכח. כי מה מזכיר לנו את העבר? העתיד. מסופר נפוליאון שבאחד מארצות כיבושיו אמרו לו בתשעה באב שיש אנשים יושבים בבית הכנסת, הוא היה בעד לתת לכולם רפורמה, כולם יכולים לשמור את הדת, וכולם יכולים להאמין, וכל אחד יאמין בדתו, בשלטון, ייתן גיבוי. אני זוכר שאפילו קראתי שבלטניה השתדל מאוד מאוד שהוא לא יצליח בתפילות, כי הוא אמר שזה יגרום לכפירה הגדולה. והנה, אותו נפוליאון, אומרים לו שיהודים יושבים בבית הכנסת על הרצפה ובוכים. נו. אותו גוי, לא מבין מה קרה, חשב בטח קרה אסון. אז הוא מתוך העניין שלו שהוא צריך לתמוך בכולם, הלך לבית הכנסת. הלך לבית הכנסת, רואה באמת, היהודים יושבים נרות, חושך, בלי נעליים, יושבים על הרצפה ובוכים. הוא מבין מה קורה פה. ניגש אליהם, ככה מי שהיה קרוב אליו, הדלת, תגידי, מה קרה? קרה את האסון כאן. אמר לו, כן, קרה אסון גדול. אמר לו, מה אני יכול לעשות? אני יכול לעזור משהו? אמר, אתה לא יכול לעשות כלום. אמר לו, למה? אני המלך. אמר לו, פשוט, אנחנו בוכים על בית המקדש. אז תגיד לי מה העניין, נטפל בבית המקדש. אמר לו, לא, זה היה לפני 2,000 שנה. אתם בוכים היום על חורבן של בית שהיה לפני 2000 שנה? אמר לו, כן. זה מקום קודש הקודשים, מקום השראת השכינה. אמר לו, אם אתם, היהודים, בוכים על בניין של 2000 שנה, אתם גם תהיו עוד 2000 שנה אחרי כולם. כי עם שיש לו עבר, ויש לו הווה, ויש לו עתיד, יש שרשרת שמחברת. אז זה נצח נצח. אבל אם אין יכולת לחבר את הלולאה ללולאה הבאה בתור, אז יש נתק, אין המשך. אברהם אבינו צריך להיות כזה שיצחק לא יוכל שלא להיות מחובר. כי אז אברהם, בשביל מה באת לעולם? יובי, אז היה נפוליאון, ואז מה קרה? אחר כך היה מהפכה. נו, מה היה? אז הוא כתוב בספרי היסטוריה. וכולנו יודעים עד כמה תלמידים אוהבים ללמוד היסטוריה של נפוליאון. לא כל כך. כלומר, בסדר, עשית איזה סימן בהיסטוריה. נו, מה יצא? כלום. לכן, בסופו של דבר, גם מה שהוא עשה, נחרב. לקחו את זה ממנו. ראית איזה הופעה כזו, כוכב שביט בא, עבר, נעלם. יופי, נגמר העניין. לכן, הבעיה הזו של דוד ושאול היא אותו דבר. היא משמעות גם לעבר וגם לעתיד. היא גם משנה את המשמעות. מה שהיה בעבר מקבל שינוי, רבותיי, על פי יכולת ההמשך. לכן בסופו של דבר אני צריך לדון תופעה. וגם אדם, על פי המכלול של מה שהוא עשה, הוא נשאר אחר. קראתי סיפור נורא על המהרים. מהרים מקומנה היה רבי יעקב משה, שבא אליו יום אחד בבית הכנסת שלו יהודי מודרני, כך קראו לזה, רופא. והיה אחד החסידים שהיו מאוד מקורבים אליו, רצה להיכנס, פתח את הדלת, ראה שיש שם מישהו, אז הוא סגר את הדלת והלך בצד שני, היה לו כניסה מבית המדרש גם כן לחדר שלו, שהיה מקבל ביחידות. והוא שמע ככה את הרופא הזה מדבר, הוא לא הבין מה, הוא חיכה שהוא ילך. אחרי שהוא הלך, הוא פתח את הדלת, נכנס לרבי יעקב משה, זר צדיק קדוש לברכה, בעל רוח קודש גדול, בעל מופתים גדול. הוא ראה שהמהרים הולך לקראת הדלת ונשען על הדלת, מהרהר ככה כולו. אמר לו, רבי, מה קרה? אמר לו, אתה רואה, היה אצלי פה יהודי. סיפר לי שהוא בתור רופא היה לוקח גופות של מתים ועושה ניתוחים כדי ללמוד. אז פעם אחת הוא ניתח איזה יהודי אחד שמת, לקח את המוח שלו בבית, לעשות כל מיני דברים. ואחרי כמה שבועות שזה היה אצלו, כבר לא היה צריך את זה, זרק את זה לבית הכיסא, וזה הוריד את המים נדמה. והוא סיפר, הרופא הזה בא אליי, לשאול אותי מה לעשות. הוא אומר, זה כבר 3 שנים, 2 הראשונות שהוא ניגש לאיזה מבחן שהוא צריך לעשות, הוא מגיע לשם, הוא לא זוכר כלום. 2 לא זוכר כלום. הוא בא אליי ואמר לי שעכשיו עוד 2 חודשים יש לו עוד פעם מבחן, והוא בא לבקש, אני אתפלל בשבילו. אבל הוא אומר, אני לא יודע, אבל כמה ימים האחרונים אני חולם שבא אליי איזה מישהו ואומר לו שבגלל זה שהמוח שלי בבית הכיסא אין לי מנוחה בעולם העליון, ולכן אני, כל מה שאתה צריך אני אשכיח לך מהמוח. זהו. ואמרתי לו שילך, שיבוא בעוד 8 ימים, אני לא יכול, אני כל כך מזועזע מזה שמוח של יהודי נמצא בבית הכיסא. אם אין המשך, אין כלום, שום דבר. זה דבר גדול שבא לעולם לפעמים ונעלם. ראינו ככה גם גדולי גדולים, משה רבן, אין לו המשך. ראינו גדולי אדמו"רים שלא היו להם בנים, והם היו תופעה גדולה, עצומה, קדושה, וזהו. כי אי אפשר היה לברות תחליף לדבר הזה, זה כל כך גדול שאין ממלא מקום. רבי נחמן ברסלב לא השאיר אף אחד אחריו. שימשיך אותו. אי אפשר, אי אפשר. אין בעולם הזה מישהו שיכול לעשות את זה. אין משה רבינו מספר 2, אין רבי נחמן מספר 2. עכשיו, בדור האחרון, אנחנו גם ראינו שהרבי מלובביץ' זה צדיק לברכה, גם קדוש ברוך הוא. זהו, אין. אין, יש כאלה שאין להם ממלא מקום. אי אפשר שמישהו ימלא את המקום. זה מעבר ליכולת. מעבר ליכולת של בן האדם שאמור להיכנס לנעליים להיות שם. אחד הדברים שצריך להזכיר לנו זה מה שכתוב בגמרא, שכאשר יהושע משרת משה, נער לא ימיש מתוך האוהל, צדיק גדול ועצום, רבותיי, אני הייתי מוכן לתת כל מה שיש לי בעולם כדי ללמוד חברותה עם משה רבינו. והוא יהושע יש לו חברותה, רבן של כל ישראל, יהודי שמדבר עם קודש ברוך הוא זה חברותה, נו. אני בטוח שכולם היו רצים ללמוד אצלו. וזקנים שבדור היו אומרים, פני משה כחמה, ממלא המקום שלו, פני יהושע כלבנה. זה לא מוישה רבינו, זה מילים אחרות. היו באים אליו לשאלה, היו באים אליו לדון, הוא היה, הכל עושה כמו שצריך, היו יוצאים שאומרים, זה לא מוישה. זה לא זה, זה לעשות. זה בסדר, זה גדול, זה קדוש, זה עצום, זה נורא, אבל זה לא זה. אני לא הייתי מעז להגיד את זה, אני אומר, זה כתוב מפורש. יותר מזה. אצל משה רבינו כתוב בסנה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו שם נעליך ומעל רגליך. נעליך בלשון רבים. כי יהושע נמצא ביריחו, מי שיפתח ספר יהושע בהתחלה, פרק ג' ד', יראה, שהנה יהושע רואה ומלאך, הוא רואה שר צבא עומד וחרבו שטופה בידו. כמו מנהיג ראוי, הולך אליו, לא שולח את זה מישהו שילך, תדע מה יקרה לו. הוא הולך בעצמו, אומר לו, מי אתה? מה אתה עושה פה? ואז הוא אומר לו, אתה באתי, עכשיו באתי, חז"ל דורשים, אתה באתי על עיני ביטול תורה וכו'. אבל שימו לב, כשהוא מתקרב אל המלאך, הוא אומר לו, של נעלך מעל רגליך, בלשון יחיד. ואני הולך להגיד לכם דברים בשם השלה הקדוש, שלמלא השלה הקדוש היה אומר את זה, אני לא הייתי מאז לחשוב על זה. לכאורה, אפשר לשאול שאלה, וכי יהושע בינו, רבן של כל ישראל אחרי משה רבינו, היה נחה, או אולי, לא היה לו נעל, לא היה מספיק כסף לקנות. מה זה נעלך? הוא הלך רק עם נעל אחת? אכל לו לאיבוד במלחמה? איפה נעליים? אומר השל"ה הקדוש דברים נוראים. הוא אומר לאדם יש שני מלבושים של אור. אחד על הבשר. יש לנו, איך אנחנו אומרים, אור הוא בשר, תלבישני. זהו. הבשר הוא בשר, האור תופס אותו, נותן לו, שלא יברח. ומה זה האור השני? אור של הנעליים. אדם הולך עם נעלי אור. שני מלבושים של אור. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, של נעליך. כל מה שיש אור שמגביל, אתה מסוגל לצאת ולהתפשט לחלוטין. תצא, שזה לא יגביל אותך. אבל יהושע אומר לו המלאך, תוריד את הנעליים. כי זה אתה יכול להוריד. אבל התפשטותה כמשה, אין לך. אתם מבינים מה זה אין המשך? לכן, יכול להיות שיהיה אדם קטן, שהוריש אחריו, שיצליח ליצור אחריו דברים גדולים ממנו. והיו כאלה. היו אנשים פשוטים שיצאו להם ענקי עולם. אנשים פשוטים שבפשוטים, שלפעמים אולי, אולי ככה יכלו לקרוא בשטף עין יעקב. אולי. ועודו להם בנים שהאירו את עולם היהדות בתורתם וקדושתם מקצה העולם והצופות. יהודים קטנים שיכולים ליצור דברים גדולים מהם. אי אפשר לשפוט את האדם רק לפי המעשים שהוא עשה בימי חייו. יש גם מעשים שהוא גרם להם בעקיפין. וככל שהוא גורם יותר, הוא משנה יותר את הדמות הכוללת שלו כאדם. איש כזה יכול, רבותיי, להיות שמאה שנה אחרי מותו, לא רק ששפתיו דובבות בקבר, אלא הוא עושה ממש מעשים טובים. הוא כבר מאה שנה בקבר. איך זה יכול להיות? מדוע? בזכות הממון שלו, בזכות הבנים שלו, בזכות הנכדים שלו, וכל אלה משנים את דמותו של האדם עצמו. כמעט כל המדרשים בחז"ל, וגם בפרשה שלנו, דנים בעניין שיש כמה רשעים שאי אפשר לדון אותם. אתם שקשיבים, אתם שומעים, הם באים לבית דין של מעלה, ואי אפשר לדון אותם. מבלי לראות את כל המערכת של הצאצאים שלהם, והתולדות שיוצאות מהם. וכשאני עובר על כולם, אני חייב לדון אחרת. רבותיי, כמה גדולה תורתנו וקדושתה וסודותיה, והיא רצון שבאמת יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לשוט בין השורות ולהבחין ולקשר בין הדברים, בין בראשית לשמות ויקרא במדבר דברים וספר שופטים וספר מלכים, ופתאום פילה פלואים והשערות סומרות מפחד השם ומהדר גאונו. אתם זוכרים בספר שופטים יש סיפור מעניין עם אהוד בן גירה. אהוד בן גירה היה לו בעיה קצת עם היד. הוא היה יותר יד ימינו. אבל בתור לוחם הוא לא יכול להשתמש ביד ימין כמו שצריך, אז הוא משתמש בזמן. לכן גם החרב שלו נמצאת בצד השני, יותר נוח. באותה תקופה היה אדם שקראו לו עגלון, מלך. עשה צרות גדולות לישראל. ואהוד בן גירה, עם הרבה סייעתא דשמיא, הולך להרוג אותו. שימו לב רבותיי, גוי שעושה קשה לישראל. ובוודאי בוודאי אין מה ללמד עליו זכות. מה זה? ואהוד בן גירה מגיע אליו, לא נספר את כל הסיפור, אבל כשהוא אומר לו דבר אלוקים לי אליך המלך, הוא נעמד מכיסאו לכבוד שם שמיים. גוי! תזכרו, בסדר? מי יצא ממנו? נו, רות המואביה. משיח צדקנו יתגלה מהרה, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכרוע של אף בריאה. עכשיו עובד אותו רשע לדין בשמיים ומסתכלים, אוי ווי, משיח בן דוד יש לו, אי אפשר לדון אותו עכשיו רשע גמור, צריך להתחשב בעניין הזה. אז הוא ייתן דין ודאי, כי הנה נפנה הקדוש ברוך הוא משוא פנים ואין לפניו שוחד, אבל אי אפשר להתעלם. ויש עוד כמה וכמה דברים כאלה. תסתכלו על הסיפור של לוט ושתי בנותיו, בני עמון, בני מואב, בלק, בלעם. גם בלק, מלך למואב בעת ההיא, קשור למשפחת דוד. יש עורפה, יש רות. מה לעשות? הבת שלו, עורפה, התגיירה. חזרה אמנם, חזרה למאיפה שהתחילה. אבל היו שתי אחיות. לפי חז"ל, רות ועורפה היו אחיות. חלק מהמדרשים. מרשעים. בלק בן ציפור, שמזמין לקלל את עם ישראל. ואיך הגמרא אומרת? שהקדוש ברוך הוא לא כעס באותו זמן. כי אוי ואבוי אם זה היה קורה. גוי מצליח לשנות את הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם. וקודם איפה מתחיל? מילות, שתי בנותיו. איך הכל מתקשר והכל פתאום מתגלה שהכל אחד, השם אחד ושמו אחד ומלכותו בכל משלה. והקדוש ברוך הוא מתחיל בדורות וצופה עד סוף כל הדורות ומסדר את כל הדורות. ורק לנו הדברים לא ברורים, כי אנחנו בני אדם ודעתנו קצרה. לכן יכול להיות שיש אדם קטן, אבל האדם הזה הוא גדול, גדול מאוד. לכן אנחנו יודעים שלא לחינם אומרת הגמרא ברא קרעי דאבוע. הבן זה כמו הרגליים של האבא. ואדם שהולך לעולמו, בניו יכולים לעשות איתו מה שהוא לא יכול היה לעשות בחייו לפעמים. אנחנו יודעים שהיו קיסרים של רומי, שמבניהם מתייצאים שמעיה ואבטליון, רבי עקיבא, גדולי עולם. קל וחומר אצל יהודי, יהודי פשוט. שמעתי פעם סיפור על הרב שח, שפעם שאלו אותו איך הוא יכול להסביר את הסיפור הזה. ליד הבית של הרב שח היה חנות מקולת, יהודי פשוט היה מוכר במקול. אתם יודעים, מקולת של פעם זה משהו כזה קטנצ'יק, מוכרים כמה דברים, כמה אפשר להרוויח ממקולת, אבל זה היה הפרנסה שלו. וכל בניו יצאו תלמידי חכמים מובהקים שתורתם אומנותם, ממש. באו לרב שחר, אמרו לה, זה יכול להיות. אמר להם, לי זה נורא פשוט. אני אגיד לכם, כי אצל הרב שחר לא כולם היו חכמים גדולים. לא, גם לא כל כך חלק, לפחות אחד ידוע שלא הלך בדרך התורה. אולי עשה תשובה, אבל אז לא הלך. פרש. אמרו לו, ואתה הרב, אחד מגדולי הפוסקים, מגדולי היודעים בתורה, דבקים בקודש ברוך הוא, מי שלא ראה אותו, את הרב שח בעבודת תפילה, הפסיד. איך אתה מסביר? מה פשוט? כשאני הייתי הולך לישיבה ללמוד וללמד, הילדים שלי עוד היו ישנים. מתי הם היו רואים אותי? כשהם היו חוזרים מהחדר לאכול צהריים בבית, גם אני הייתי בא לאכול צהריים בבית. הייתי אוכל צהריים, וחוזר לישיבה. הם היו חוזרים לחדר. בערב, הם היו חוזרים לחדר, לאכול ארוחת ערב. וגם אני הייתי בא לאכול ארוחת ערב. אחר כך הם הלכו לישון, ואני הלכתי לישיבה. וככה כל יום. אז מה הם ראו אצלי? שרק אני אוכל כל הזמן. כשהם היו קטנים, אי אפשר להסביר להם. אז מה אבא עושה כל היום? בוא לאכול. אבל הבחור הזה, בעל המכולת, מה הילדים ראו אצלו? כשהוא היה, כאילו קמים בבוקר, אבא לא בבית. אבא כבר הלך למכולת. כשהם היו באים בצהריים, אבא לא בבית, כי הוא במכולת. כשהם היו חוזרים בערב, בבית כנסת, מהחדר, אבא היה בבית, סוגר את החנות ואומר להם, עכשיו מהר למנחם העירים. והולך איתם לבית הכנסת. ויושב איתם במנחה, ואחר כך נשאר בשיעור, ואחר כך בערבית חוזרים הביתה. אז מה איזה אבא הם ראו? אבא שמתפלל בקביעות מנחה ומערב יש שיעור תורה. לכן הם יצאו כולם תמידי חכמים. אתם תופסים? הבנים ממשיכים את ההורים, זה כאשר ההורים מבינים את האוצר שיש להם ביד. אוצר נתתי בידכם, אומר הקדוש ברוך הוא להורים. נו, נראה מה אתם עושים. אנשים פונים, כל מיני קוויטלח וטלפונים ועניינים שיפלל, אז זה רשות קיימה. לא קל, לא קל. כי יש כאלה שאתה מסתכל, אתה רואה שהם, לפי השמות שלהם, הם לא מקפידים כל כך. אם זה בענייני תארת משפחה ובעניינים אחרים. ואתה מתלבט, האם מתפלל. אם התפילה תתקבל, איך תדע מה יהיה עם הילד? מה הוא יגדל? איך הוא יגדל? לא פשוט לגדל ילדים. לא פשוט להביא ילדים לעולם. כשמביאים ילדים לעולם זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן להורים, נותן נשמה לעם עליה. הוא נותן נשמה שהאדם ירומם את הנשמה. שירומם את הילד הזה ויעבור אותו כלי לקדושה. וחד ושלום זה קורה אחרת. אז זה קורה כי הקדוש ברוך הוא קבע בטבע שזה יקרה. אבל אז לאן הוא הולך? האם הבנים ממשיכים את אבותיהם? האם הבנים יותר גדולים מאבותיהם אחר כך? או שמא חס ושלום בדרך ההפוכה?
זה כמו חזקיה, שלא הולך לעשות חשבון של מקום.
כן, יחזקיה וירמיה. לא, ישעיה. ישעיה, נכון.
אמר, אז טוב, נחתם בינינו, אולי יצאו צדיקים.
כן, אבל שם, שם, הטענה הגדולה של ישעיה הנביא היה, שהוא ביטל מצוות עשה. אז בוודאי שיש לו מקום להגיד, זהו, תשמע, אתה מבטל מצוות עשה בכוונה. אם אדם למשל מתחתן, ולא עלינו, ולרפואת כל העקרות שבעם ישראל, האישה לא מצליחה להביא ילדים לעולם, אז זה לא, זה לא בידיו. שיתפקש, שיתחנן, שיתפלל, שיעשה צדקה, שילך את זה לצדיק. אבל בדרך הטבע הוא עושה את שלו. אדם שמונע מעצמו וכוונה, אז אחר הקדוש ברוך הוא כבר בגמרא בקידושין אומר, עד גיל 20, אחר כך אומרים לו טיפה חוכו. אז היום כבר גדילו קצת תגיד, כי באמת היום בגיל 20 לא כולם מתאימים להתחתן. אבל יש איזה גיל מסוים שאומרים די. הקדוש ברוך הוא מה עושה? בורא עולם, יושב, מתעסק ביישובו של עולם. ואתה? לא מתעסק בישובו של עולם. מה זה? היום הייתה לי בגיעי ככה שיחה עם כמה אנשים שהזכרתי שמתו מיטה קלינית, מתו, חזרו לעולם. הייתה שם אישה אחת שסיפרה שהם עלו לארץ, הם עלו מפרס, לא היה להם ילדים. ועשו פה בדיקות, והרופאים אמרו לה שהיא תהיה הכרה. כי היא הייתה בהיריון, היא הפילה בגיל 5 חודשים, כנראה לא טיפלו כמו שצריך, קום המדינה, כזה, אמרו לה זהו, בעולם לא תביא יותר ילדים. היא הייתה עם בית דתי, אז היא אמרה להם, טוב, בסדר. היא אמנם לא, היא עזבה הכל, עזבה את התורה, עזבה את המצוות. אבל בנושא הזה היא האמינה בקדוש ברוך הוא שאם הוא רוצה זה ילך. באמת, היא זכתה בהיריון. נולד לבן, אחר כך עוד בן, אחר כך בת. אחרי 3 ילדים, היא אמרה, די, מספיק. די, די, לא רוצה יותר. הלכה לבית חולים, עשתה טיפול כירורגי, זה היה תוכנית, שהיא לא תוכל לרדת יותר, שם אותה חדר ניתוחים, הכל היה בסדר, והיא לא קמה יותר. מתה. והיא מספרת, שהיא רואה את כל התהליך של המוות שלה וכו' וכו', לא ניכנס לזה עכשיו. אבל היא אומרת שברגע שהיא ריחפה מעל עצמה והיא ראתה את כולם ובשלב מסוים פתאום היא התחילה לרדת. היא אומרת, הכל חושך, אין כזה חושך בעולם הזה. ואני יורדת ויורדת ויורדת ואני מבינה שאני בשאול. כשחזרתי לחיים התחננתי שהוציאו אותי מפה. והקדוש ברוך הוא שם יחזיר אותה. ריחם עליה. היא אומרת, והיום אני מבינה איך הייתי יכולה להיות כפויה טובה כלפי קודשא בריך הוא. שעל פי הרפואה אין לי ילדים ויש לי 3 ואני הולך ומרד די. כאשר מאבדים את הכיוון של ההמשך, אוי ואבוי לאדם, אין לו המשך, ממש, אין לו המשך. אז או זה מסיבת שהוא כזה גדול ואי אפשר שיהיה, או חס ושלום הפוך, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך ואתה לא רוצה לקבל. זה מה שפעם אמרנו בשם הסבא ובשם אחרים בחסידות. שנאמר, שדוד המלך אומר, אך טוב החסד, ידפוני. כבר, אני זוכר אותם, קודש ברוך הוא תעשה טובה, אני לא מי שזה טוב, שיר דפו אחרי, שלא יוותרו. אל תוותר. אם אתה נותן לי טוב, אני לא רוצה, כי אני טמבל, ואני לא מבין שזה טוב לי, אתה תגיד טוב, אתה לא רוצה, בסדר, לא צריך, לא, שירדוף אותי, עד שאני אסכים. איך טוב אחרי זה תרדפו לי כל ימי חיי. כי בדרך כלל אני רוצה שתדעו, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, זה לטובתו. גם אם הוא קיבל מכה, גם אם הוא הולך לבית חולים, גם אם הוא הסיד ממון, גם אם האוטו שלו התקלקל, הכל לטובתו. אז צריך לחשוב את זה כהורים, צריך להנחיל את זה לבנים. לכן אנחנו מבינים מה שהגמרא אומרת, שאין אב מקנה בבנו כשהוא גדול ממנו. כי אב שמח שהבן גדול ממנו. כי הוא אומר, או! לכן בואו נראה בפנים. מישהו כתב על העניין הזה, והביא מהזוהר, על עשיו שאהב אותו אביו. אנחנו באמת מתפלאים על יצחק, איך הוא אוהב, איך אתה אוהב את עשיו הרשע הזה? ואהב יצחק את עשיו כציד בפיו. כך כתוב. אומרים חז"ל, אתם יודעים מה זה כציד בפיו? זה רבי עקיבא. אתם שומעים מה אומר הזוהר הקדוש? אתם יודעים למה יצחק אוהב את עשיו? בשביל רבי עקיבא. לא בשביל עשיו. כי יצחק אבינו עולה תמימה, קודש קודשים, אי אפשר לעבוד עליו. יש לו רוח הקודש. אבל ברוח הקודש הזה הוא רואה את רבי עקיבא שיצא ממנו. הוא אוהב את עשיו בגלל רבי עקיבא. מפני שכפי שאנחנו יודעים, רבי עקיבא ורבי מאיר, כנראה צאצאים של הענף הזה, של עשיו הרשע. וזה ציד בפיו, שיצחק רואה את עשיו. הוא לא רק רואה את עשיו, הוא רואה את רבי עקיבא. ועכשיו יש בעיה, מה עושים? לזרוק אותו? או לא לזרוק אותו? ולכן עשיו גם דיבר על מה? לעשרת המלח. רבותיי, הרבי היה אומר, בדי שבתוכו היה משהו של צדיק. בתוך תוכו, בשורש נשמתו, יש רבי עקיבא ורבי מאיר. ומה זה צדיק? הרבי, רבי שלום, היה אומר, מה זה צדיק? מי שמקיים את כל השולחן ערוך קודם, ואחר כך מוסיף. זה צדיק. מלח לא צריכים לעשר, אבל הוא רוצה לעשר כי זה תוספת. הידור מצווה. זה מה שיצחק רואה. דברים עצומים נוראים. הוא רואה את רבי עקיבא יושב ודורש בכתרי אותיות. הוא רואה מה שרבינו אומר לקודש ברוך הוא. למה בחרת אותי? תראה מי יש לך, רבי עקיבא, שהוא ייתן תורה. את זה רואה יצחק אבינו בעשיו. נו, נזרוק אותו. אם היינו זורקים אותו, לא היה רבי עקיבא, לא היה רבי מאיר. אתם מבינים? לכן, יש בו פוטנציאל של צדיק. שהוא זה שמדבר, כי ציד בפיו. זה לא צביעות. יש פה נימה אחרת שמדברת מתוכו. בפנימיות שלו. בעומק של העומקים של נשמתו. לכן רק כשרואים את כל המכלול, זה כולל גם את זה. אם לא היינו מסתכלים על המכלול, עשיו רשע. מה לעשות? ויבוא יצא מן השדה, הוא עייף. ואומר ליעקב, אבל ייתן לי נא מן האדום, האדום הזה, ויוכל ויש ויקום אליו. חז"ל אומרים, שמונה דברים עבר באותו יום. רצח, ונער אמור רצח, בקיצור, כל מה שאסור הוא עשה. רשע למהדרין. אז יש לנו בעיה. בבחינה הזו יצחק עושה את אברהם. שימו לב, כמו שאברהם יוצר את יצחק. ואלה תולדות אברהם, יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כך יצחק עושה את אברהם לבעל משמעות. זה לא רק איזה מין אברהם שהיה פעם אחת באיזו תקופה ונעלם. אם לאברהם היו רק ישמעאל ובני כתורה, אברהם היה אפיזודה חולפת בתוך המציאות. מפני שלא משנה מה הם היו, אז יש בני כתורה ובני ישמעאל. מה הם הביאו לעולם? מה מיוחד? מפני שלא משנה מה הם היו. לכן כתוב במדרש שישמעאל עשה תשובה. ונראה שכן הוא. ויש ראיה לדבר. הראיה היא שקוראים לאדם בשמו. אנחנו יודעים שכתוב בספרים הקדושים שהנשמה עולה למעלה. שמענו די מתעדיקים שעשו עליות נשמה וחזרו לעולם הזה. שהיו אומרים שאם באים לאדם אומרים לו שלום פלוני. סימן שלא בדיוק. יש לו כמה דברים לסגור למעלה. כשאומרים שם למעלה לאדם ברוך הבא פלוני בן פלוני, אומרים לו יש לך כרטיס כזה לגנן. לך לך. שקוראים לאדם בשמו ובשם אביו, זאת אומרת שאתה ממשיך את אביך, זה בסדר גמור, תמשיך. יש לך גננת. פלוני בן פלוני. זה סימן. כך בעולמות עניונים. כשאתה אומר, יצחק בן אברהם, אברהם בן יצחק, זה פלוני בן פלוני. אנחנו לא רואים שכתוב אברהם בן תרח. אין. כי לא צריך להמשיך את תרח. אסור שיהיה תרח מספר 2. אבל יצחק בן אברהם כן. זה פלוני בן פלוני. תראו את זה בכל מקום בתנך. איפה שכתוב בן פלוני, תדעו שצדיק.
שזה
כלל.
בני כאילו.
זה כלל.
הוא מזלזל במי שהוא קורא לו ככה.
למה?
אין אישי, הוא אומר כאילו שהוא...
או, כן, זה ודאי.
הוא מזלזל בו,
זה קורא. זה שאול בכוונה נתן בצד הזה כדי לזלזל. אבל למה הוא נוקד בשם הזה? הוא לא יכול להגיד שהוא סתם. מי זה? כי את השם שלו הוא לא רצה להגיד. אז הוא חייב להגיד משהו. זה ההתעלמות, שאתה לא אומר שם, זה זלזול.
אז זה
חזקבות
להגיד.
כן, בכוונה. מי זה בן אישי? הרי מי זה בן אישי? הוא אצלך בארמון כל הזמן מנגן לך. חתן שלך, מה אתה יודע מי הוא? מה קרה פתאום? זה רמה של כאילו עזר. לא שווה. לכן, הבחינה הזו יצחק עושה את אברהם. ויש ראיה שקוראים לה שמות של האדם בשמו. הוא היה צדיק. מי? ישמעאל. ראשי אומר את זה במקום. ויבוא יצחק, ויבוא יצחק וישמעאל, תקבור, אברהם, ראשי מי אתה אומר מקום, עשה תשובה. מכאן שעשה תשובה. שהביא את גדולתו של יצחק, מבין איפה הוא, אמר, לא יעתה המלוכה. זה... אני מקבל את דרך אבא. אני רואה שיחד זה נכון.
מה קורה לצעצב?
זה משהו אחר. יש בחירה, תדבר על זה. זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. אין המשך. יש כאלה שאין להם המשך. או מצד שהם כזה גדולים, או מצד שכזה שלא צריך שיהיה המשך. אבל יש כאלה שהם צריכים שיהיה המשך. לא יבואו אם לא. לכן, הוא היה צדיק ולכן אפשר לקרוא לו בשם. אף על פי כן, זה סוג של צדקות שלא עובר הלאה. הוא היה גוי טוב. גוי נחמד אסב. גוי טוב. בא לשאול לך מה עשרים מלא, אבל זו לא אותו בחינה של המשך. אסב לא ממשיך את אבא שלו. הבעיה מופיעה כבר במדרש רבותיי. אנחנו אומרים, לגבי לימוד תורה, יש איזה מין דרישה מעניינת. שיהיו בעיניך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. שמים למילה? כחדשים. חף הדמיון. כמו חדש. עכשיו אני אשאל שאלה. אדם שיכול לקנות בגד חדש, ויש לו כסף. לא חסר. ומציב לו בגד יד שנייה, מה הוא יקנה?
חדש.
בגד חדש. למה? כי בבגד חדש הוא מתרגש יותר. הוא שמח יותר. יש תחושה שזה שמחה. בגד השנייה, זה... מרגיש כזה, נו באמת, אני לא צריך גמח, יש לי ברוך השם. זה מין תחושה כזו של כבר השתמשו בזה. זה כבר לא זה. כחדשים זה ממש קשה. חדשים זה הרבה יותר קל. מופיע בשם רבי שמעון בר יוחאי, שצריך להודות לקדוש ברוך הוא שברא בנו את מידת השכחה. איזה יופי, כך אומר רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לשכוח. ולמה? מכיוון שמכוח הזה של השכחה אנחנו יכולים ללמוד דבר עוד פעם, עוד מעט, עוד קצת. מפני שאילו לא הייתה לנו שכחה, או כשאני לומד עוד פעם איזה עניין, זה בדיוק אותו דבר כמו שלמדתי מקודם. ולכן, עכשיו יש תמיד איזה צד של התחדשות באותו עניין. עם כל זה, כמו שכולנו פה יודעים, כל אחד יודע, לפעמים קל יותר ללמוד שלושה דפים של גמרא, חדשים לגמרי, מאשר לחזור על דף שלמדנו אתמול. כי אין התרגשות. כאילו, טוב, הייתי כבר פה.
זה לא זז.
זה כבר לא זז, זה כבר לא זה. כבר, זה נורא קשה. זה שיש בדפים החדשים, יש חיות לאדם מהחידוש. ויש ירידה בדבר ישן. איך אנחנו אמרנו? היום הבגד חדש, מחר הוא כבר יד שנייה. זהו, זה פשוט פעם אחת, הוא כבר יד שנייה. במציאות, בעובדה. היום קניתי חדש מהחנות, הלכתי לחתונה, חזרתי הביתה, הוא כבר יד שנייה, אני כבר השתמשתי. זהו, ראיתם איך מהר הכל הופך להיות ישן?
יש מקום אחד שזה לא ככה.
איפה?
כאן. אם אני גר בתל אביב יום אחד, אני תושב, אני כבר תושב הרבה זמן. כאן אני מתנחל, אני מתיישב, כל יום אני כלי חדש.
טוב. זה בתנאי שבאמת כל פעם זה חדש בשבילך, אבל היום אני חושב שגם אנחנו כמתנחלים התנחלנו בלבבות שאנחנו פה קבועים. זה כבר ישנים, אבל בשביל זה אנחנו גם דורשים את הבעלות שלנו, אנחנו ותיקים פה. לכן, בסוגריים, אם יש בעיה חמורה, אמיתית, שעומדת בפני האדם דתי, ואני אדבר אלינו רבותיי, שומרי התורה והמצוות, מי שגדל במשפחה טובה, ויש לו אבות טובים, יש לו ייחוס, מה שנקרא, הוא הנכד והנין של הרבי ההוא והצדיק ההוא, הבעיה הכי חמורה שלו, שלא קיימת רק בחודש אלול, שאז הוא ככה מתעורר להידבק בקודש ברוך, אלא כל השנה. מה הבעיה שלו? הבעיה שלו שהוא לא יכול לעשות תשובה. אתם שומעים רבותיי? קשה לו לעשות תשובה. מאוד. הוא לא יכול לעשות בעל תשובה. כי מי שעבר עבירות יכול להיות בעל תשובה. כשרע לו. הוא מרגיש בעל עבירה. חסר לו. זה צובט אותו. זה כואב לו. אז הוא נהיה בעל תשובה. אבל מי שלא עבר עבירות הרבה, הוא בסדר. הוא הולך לבית כנסת, קיים מצוות. הוא לא יכול להיות בעל תשובה. וזה לדעתי רבותיי העיכוב הכי גדול שיש בגאולה. ולמה? כולם עושים תשובה. כולנו, אין אחד שלא עושה תשובה. חוץ מדתיים שלא עושים תשובה. אני אגיד לכם למה. מפני שהדתיים אינם עושים תשובה, המשיח גם לא בא. אני אסביר תכף. אני אומר דברים קשים עכשיו, אני אסביר. אמרתי שכולם עושים תשובה, חוץ מדתיים, חוץ משומרי התורה. אני אסביר. כל העולם לא נגאל אלא בתשובה, כך אומרים חז"ל. ויש את מה שמעכב את התשובה. מי שרוצה לראות, תסתכל ברמב"ם. רשימה ארוכה, 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 ארוכה מעכבי התשובה. ומעכבי התשובה הגדולה הם דווקא היהודים הטובים, הגיטאים. וככל שהיהודים יהיו יותר טובים, ככל שזקנו יותר גדול, וככל שהפירות שלו יותר ארוכות, כך יותר קשה לו לעשות תשובה. אפשר לעשות תשובה על דבר אחד, אפשר לעשות תשובה על דבר אחר, אבל לעשות בעל תשובה? לעבור תהליך של התחדשות, שאדם מתחדש כמו בריאה חדשה שמעולם לא הייתה. זה דבר שקשה מאוד לאדם שגדל בנוסח מסוים ובאורך מסוים לעשות. כי אנחנו בסדר, לא? סך הכל אנחנו בסדר. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. וקיימים מצוותיו. גדלנו בתוך זה, אנחנו מגדלים בתוך זה, ממשיכים בתוך זה. נכון, צריך. עניין כזה, עניין כזה. לשנות, לשפר. זה נקרא לעשות תשובה. אבל בעל תשובה, זה משהו חדש לגמרי, זה לא היה מקודם. זה חידוש. זה בעצם חלק מהבעיה והקושי של ההתחדשות בהיקף גדול. שהיא קיימת אצל כל בן אדם. אדם חופר בעירות שחופר אביו. ויש בעיה מהותית, רבותיי, קושי אמיתי בכך שמישהו צריך לחפור את הבעירות שחפר אביו. באופן כללי המבחן של כל דבר, וזה נכון בכל העולם, הוא היכולת של הדור השני להיות בכוח, בהתעוררות ובהתלהבות, או לכל הפחות להמשיך באותו קצב כמו הדור הקודם. ושהדור הראשון, כאשר הוא דור ראשון, ראשון, הוא אמור לבקוע את כל הדברים. הוא צריך לחדש הכל. הוא ראשון. דווקא הדור השני הוא זה שבו קיימת הסכנה. תראו אותנו יושבים כאן. חלק מאיתנו אולי דור שני או שלישי לשואה. אולי. אולי יש מישהו שחווה את השואה. רבותיי, הילדים שלנו, הנכדים של דור השואה, כבר זה לא אותו דבר. הבנים שגדלו בבתים של ניצולי שואה, בשבילם סיפורים מסוימים גורמים לזעזוע. הנכדים, משום כבוד סבא, משתתפים בצער, אולי יעשו עבודה יפה לבית הספר, עבודה שנתית. בתקסים הם ירגישו שייכות, אבל דמעות כבר לא כל כך מהר ירדו. אני הכרתי אישה אחת שהייתה ניצולת שואה, שבכל מקום שהיא הגיעה והיה שפע של אוכל והבית שלה לא היה חסר כלום, היא הייתה גונבת מהשולחן ושמה בבגדים אוכל שנים אחרי השואה. וששאלו אותה מה קורה, אני לא חלה, זהו, אני לא, לא יודעת מה יהיה, אני לא סומכת על כלום. אני רוצה תמיד יהיה לי בכיס אוכל. ויש לה כל טוב. לא חזר לה כלום. תראו. זה משהו במהות, זה משהו בלתי נפרד ממך. הילדים שלה כבר שראו את זה, היה להם קשה, הם התביישו. הם כבר לא שמו אוכל בכיסים, ואפילו המנהג הזה שאנשים הולכים לפעמים עם גרעינים בכיס, כדי שיקל לפצח, גם זה הם לא שמו. כלום לא שמו בכיס. כל דבר אחר לא נכנס לכיס. הנכדים בכלל ראו בזה דבר שצריך טיפול רפואי, פסיכולוגי. שלוש דורות. מה הסכנה? סכנה של התנבנות. התנבנות של כל אחד, איפה שהוא נמצא. אפשר לראות את זה כאן, במדינה שלנו. ואפשר לראות את זה במקומות אחרים. זה הקושי של הדור השני שלא יכול להיות מחדש ושאסור לו להיות מחדש כי הוא צריך להמשיך. מצד שני, הוא גם צריך את הכוח ואת ההתחדשות כדי להמשיך. וזה מאוד קשה, זה מסובך. מצד אחד אל תחדש, מצד שני תחדש. מצד שני, מצד אחד אתה צריך להמשיך, אבל מצד השני אתה צריך להיות ראשון. זה מאוד מסוכן, זה מאוד מסובך. אם אבותינו שהגיעו לארץ היו מסוגלים לשכב על הרצפה ונשק את האדמה, אני לא רוצה לשאול מי פעם אחרונה נשק את האדמה מתי. לא רוצה. אנחנו נולדנו פה. כשהסבא שלי אמר בחוץ לארץ, בירושלים נרחה ברחמים תשוב, הוא היה מסוגל לפקוד ולא להמשיך להתפלל כי הוא לא יכול. כשהסבא של אמא שלי, ככה אמא שלי שתהיה בריאה, סיפרה, שהיום משיב אותנו, מספר להם, שבעזרת השם פעם יהיה בירושלים, מי יהיה בית מקדש, מי יהיה את חברון, מערת המכפלה, קבר רחל, והיו מראים להם את הציורים שאנשים ציירו והיו בגלות, וזה היה דמיון רחוק. אבל 80 שנה אחר כך, 100 שנה אחר כך, הנכדים שלו כבר נולדו פה. הוא לא היה מסוגל אפילו לחלום על זה. זה היה אצלו מין סיפור רחוק. וזה הופך להיות, הנה, אנחנו כאן. אתם מבינים את הסכנה? אנשים סומרים שכל ההתחלות קשות. נכון? יש אמירה כזו. אני רוצה להגיד לו. זה נכון, וזה לא נכון. קל להתחיל. כשמגיעים לסיום, זה גם כן קל. איפה כל הקושי? באמת. להתמיד בעשייה. להמשיך, להמשיך, להמשיך. ההתחלה היא קשה, אבל התחלת. פתחת העסק. התחלת. קשה בהתחלה, לא מכירים. אבל להמשיך לשמור על העסק ולפתח אותו, זה יותר קשה מאשר לפתוח. אין לך, אתה לא יודע מה לעשות. לכן, עם כל הקשיים, מה שבאמת קשה זה להמשיך. כי כשאני מתחיל משהו, אני מתלהב מההתחלה. אני מתלהב, ברוך הבא. נו, הגיע אלינו גבריאל, בזכות גבריאל התגבר מידת הרחמים על התינוק, יאיר ניסי בן רוני בציון, והתרפא מהרה. מגיע של מבחן, אחר ההתלהבות של ההתחלה. היכולת הזו, יכולת ההתמדה, יכולת ההמשך, היכולת שקובעת את ההבדל בין האדם לחברו, הוא בהיקף יותר גדול בין עם אחד לשני. כל ההבדל נעשה בנקודה הזו של יכולת ההמשך. ותראו את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו 2,000 שנה ועוד 500 כבר, מאז הגלות הראשונה, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. ואנחנו ממשיכים וממשיכים במסירות נפש ממש ממש פיזי על הריגות, על פוגרומים. יהודים לא ויתרו והמשיכו והמשיכו. למה? כי ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם לא ייעלם יותר, אי אפשר שהוא ייעלם. זה לא משהו חולף. אברהם הוליד את יצחק ואת יעקב, ואלה תולדות יעקב יוסף. כל הזמן שומרים על ההמשך, כי זה הכי קשה. מה ששמר את עם ישראל זו התורה, והתורה ששומרת אותנו זו אותה תורה ששמרה את אבותינו וסבותינו וסבא רבא וסבא רבא וסבא רבא, ככה מאות בשנים, בכל הרדיפות והאינקוויזיציה ומה לא. אותה תורה, אותה מילים, אותה קדושה. אנחנו נמצאים היום בדור השני של ארץ ישראל. צריכים להמשיך את התקומה, את הגאולה. חייבים להמשיך, לא להישבר, רבותיי. חייבים להמשיך, וזה הכי קשה. לכן, אני רוצה שנעבור לסבא, מאורות אחד הברכה. ודף ג' כותב הסבא הקדוש, וכך הוא אומר, על עשיו, ויצא עשיו, יצא אחיו, אדמוני. מלא וב כתוב, כתוב א' ד' מ' ו' נ' י'. כי לא נברא להיות רשע. אתם שומעים? הוא לא נברא להיות רשע. לא נברא להיות שופך דם נקי. אלא על פי התורה, ולזה חברו, רבותיי, מי הוא? על מי נאמר עוד אדמוני? דוד המלך. והוא אדמוני עם יפה עיניים. לא להיבלבל. כן, אבל אנשים אומרים בטעות, ודוד יפה עיניים. זה שקר. עם יפה עיניים. אז זוהר הקדוש כותב על זה מאמר שלם. מה זה העיניים האלה? אבל אדמוני, מי אחיו של עשיו במראה? דוד המלך. בשמואל א', ששמואל בא למשוך מלך במקום שאול, הוא מגיע לביתו של בן ישי בבית לחם, והוא רואה את אחיו ואת הבכור וכולי, והוא בא למשזוג מהשמן המשחת, וזה לא יוצא. אתם מתארים לעצמכם, שמואל הנביא לוקח את הקד עם השמן הקדוש הזה, מנער אותו, נותן מכה למעלה, כלום. עובר מאחד לאחד, טיפה לא יוצאת. אמרו לה, הקודש ברוך הוא, אתה רואה לה עיניים, אני רואה לה לבב. אלה, כל אלה לא שייך. אומר לה, שמואל הנביא, קדוש השם, אומר לה, אבא, תגיד לי, אולי יש לך עוד איזה מן? אמרו לו, כן, הוא בא, במדבר שם, עם הצוד. זה כזה ילד שיותר טוב שלא בבית, היפר-אקטיבי כזה, אדמוני, כולו פעיל, עושה צרות. רחוק מהבית, רחוק מאיתנו, לנו יש שקט, הוא יש לו שקט. כל העולם נושם לרווחה. אבל לך תקרא לו. נו, הנביא אומר, רצים להביא אותו. שדיחת דוד המלך, שמואל חוטף הלם. אומר, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהאדום הזה, שזה דין, הוא יהיה מלך ישראל. לא יודע כזה, שפוך הוא. קלימה. שפוך את הקד. והוא מזיר את הקד והשם מנוזב. עשיו אדמוני, אומר עשיו הקדוש, דוד אדמוני, כי הוא המקביל. והרשע הזה, עשיו, איפה הוא נפל? ביכולת ההמשך. ביכולת ההמשך להמשיך את אבא. ביכולת להמשיך את אברהם ולהמשיך את יצחק. היה לו התלהבות, כיצד מסרים מלח. כולו התלהבות. להדר במצווה. אבל הוא לא מצליח להמשיך. ואילו היה בוחר בטוב, יכול להיות צדיק גדול. אלף פעמים מיעקב. כי יעקב השיג בהשגות משה. ואם הוא היה רוצה לבחור בטוב, עשיו, היה יכול לעלות למדרגת משיח. ליחידה של אצילות בסוד אדמוני עם יפה עיניים. אתם מבינים מי זה עשיו? אתם מבינים מה שאמרנו רבותיי? אנחנו צריכים לעבוד לא על ההתלהבות שמתחילים משהו חדש, אלא על חוסר ההתלהבות בעשייה הקבועה, היומיומית, המתמשכת. שם אנחנו צריכים להתלהב. שם אנחנו צריכים כל הזמן יהיו בעיניך כחדשים. הם נראים ישנים, אבל הם צריכים להיראות כחדשים. מסופר, ובזה אנחנו נסיים, על יהודי אחד שבא, אני חושב, לפני רבי לוי יצחק, או לפני האוהב ישראל מאפתא. בא אליו, אמרנו, אני רוצה לגרש את אשתי. לא רוצה אותה. אמר לו, מה קרה? למה צריכים לגרש אישה? אמר לו, היא כבר לא יפה בעיניי. אנחנו יודעים שיש כזה בגמרא, אישה לא יפה, יכול לגרשנה. הרב שמע את הסיפור, אמר לו, תביא אותה. הביא את אשתו, עמדה לפני הרב ותחילה לבכות. אמרה לו, מה זה? שהוא התחתן איתי, הייתי יפה, צעירה, אהב אותי. עכשיו, השנים עשו את שלהם. ילדתי לו 12, 15 ילדים, לא יודע מה. אז עכשיו הוא זורק אותי? עכשיו זהו, אני כבר לא יפה? התחיל אותו רבי לבכות. ואמר לקדוש ברוך הוא, שהוצאת אותנו ממצרים, אמרת שאתה אוהב אותנו. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. עשית חופה וקידושים בהר סיני. ועכשיו אחרי 2,000 שנות גלות, ואין משיח, ואין גאולה, ואנחנו מכוערים. אתה משאיר אותנו בגלות? זהו. גירשת אותנו? ואני אומר כאן לקודש ברוך הוא, חזרנו לארצנו בכוחך הגדול, בקדושתך לארצנו הקדושה. קל וחומר שאתה לא יכול עכשיו לשכוח אותנו, כי כבר החזרת לנו הביתה, אתה לא יכול לצאת מהבית. בעזרת השם, השבת פרשת תולדות, תולדות מובנה להמשיך, לפרוט ולרבות. יהי רצון שיפרו וירבו זכויותיו של עם ישראל כרימון, ונעלה ונצליח במעלות התורה, ויראו בעיקר ביכולת ההמשך. שיהיה לנו שבת שלום ומבורך.
יישר כוח.